יבמות, דף עין ב', מתחילים בעזרת השם, דף עין א' עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילה ובמדבר. במשך אותם שנים, מאחרי שעם ישראל יצאו ממצרים, עד שהם נכנסו לארץ ישראל, כשהם היו במדבר, הם לא קיימו מצוות ברית מילה. כמו שהפסוק אומר בספר יהושע, פרק ה', פסוק ה', כל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים, כל אלה שנולדו במדבר בדרך מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ ישראל, לא מלו, לא קיימו מצוות ברית מילה, ולכן מלו אותם כשנכנסו לארץ הקודש, לארץ ישראל. שואלת הגמרא, ובמדבר מה הייתה מה לא מהול? למה עם ישראל כשהם היו בהנהגתו של משה רבינו? לא קיימו מצוות ברית מילה. מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון, איבא את אימא משום חולשה דאורחה, מחמת חלישות הדרך. הם מטלטלים במסעות שבמדבר, והם נחלשים מזה, ולכן אסור להם למול את עצמם, כי הם יכולים לבוא לידי סכנה. ואיבא את אימא, הסבר שני, משום דלא נשיב להו רוח צפונית. כל אותם שנים שהם הלכו במסעותיהם במדבר, לא נשבה רוח צפונית בפני עצמה, כמו שתוספות לומדים. שרוח צפונית זוהי רוח נפלאה, משובחת, נוחה, כותב רש"י, לא חמה, ולא צוננת, והחמה, השמש זורחת. וברגע שאין את רוח הצפונית, השמש לא זורחת, זה מפריע לרפואה של ברית המילה. דתניה, כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר, לא נשבה להם רוח צפונית. מה הייתה? מה? למה לא? מביאה הגמרא שני טעמים. איבא את אימא, משום דנזופים אהבו. רש"י לומד, מחמת שהם עבדו עבודה זרה בחטא העגל. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה להביא להם רוח צפונית. ואיבא את אימא, הסבר שני, כי הם הרי היו בין ענני הכבוד. הקדוש ברוך הוא לא רצה להשיב רוח צפונית, דלא נבדור, כדי שלא יתפזרו ענני כבוד. אמר רב פאפה, אילכך, כעת כשאנחנו למדים כמה השמש צדקה ומרפא בכנפיה, כמה השמש מרפא כשהיא זורחת, וכמה טוב מזג אוויר משובח בשביל הרפואה. יום הדאיבה, יום המעונן, שהשמש לא זורחת, ויום הדשוטה, יום שנושבת ברוח דרומית, והיא קשה מכל הרוחות, כותב רש"י. אז המזג אוויר לא כל כך טוב, יכול להפריע לרפואה. לכן, ביום כזה לא מעלינן בי, לא מלים בו ברית מילה, ולא מסוחרינן בי, לא מקיזים בו דם, דיינו לא מוציאים דם מהאדם, שבזמנם, באמת היא גם לא לפני הרבה זמן, יכול להיות שאפילו בזמננו יש מקומות שכך, סוברים, הייתה רפואה שהיו קצת מוציאים דם, ואז אולי התחלופה של הדם טובה יותר, ואז הגוף מייצר דם יותר בריא, אולי אלה שיש להם לחץ דם גבוה זה יכול אולי להועיל להם. בכל אופן, בזמן המשנה והתלמוד, זאת הייתה רפואה גדולה, ועד לפני לא הרבה זמן עדיין היה מקובל בעולם הרפואה שזה דבר בריא במקרים מסוימים, להחליף, דיינו, להוציא את הדם כדי שהגוף ייצר דם חדש. בכל אופן, אבל כשעושים הקזת דם, הגוף נחלש. וגם צריך רפואה לאותו מקום של ההקזה. הימים האלה הם לא כל כך טובים בשביל להירפא. לכן לא לעשות את הפעולות האלה בימים כאלה. ככה רב פאפה היה סבור לומר. ואומרת הגמרא, עידנה בזמננו, אתה רואה שמישהו מקפיד על זה? אף אחד לא מקפיד על זה, נכון? כיוון דדשו ברבים, מכיוון שנשים דרכו, דיינו, דרסו על זה ברגל גסה, כמו שאומרים. עדיין אנשים מזלזלים בזה, כיוון שלא חוששים, אז זה ביטל את הסכנה. ביטל את הסכנה, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, כשורא שאנשים לא יודעים להיזהר, שומר פתאים השם. הקדוש ברוך הוא שומר את הפתאים שלא ינזקו. תנו רבנן, כל אותם 40 שנה שהיו ישראל במדבר, אמנם הקדוש ברוך הוא נזף בהם, לא נשבה להם רוח צפונית ביום, אבל בזמן של עת רצון נשבה רוח צפונית. לא היה יום אחד שלא נשבה בו רוח צפונית בחצי הלילה. זמן של חצות הלילה זה זמן של עת רצון. זו אחת ההוכחות מהתלמוד, מהגמרא, שחצות זה עת רצון, זה הגמרא שלפנינו. האמת היא שבזוהר הקדוש יש בלי סוף הוכחות, ובלי סוף מפוש הוכחות, מקומות מפורשים שמפרשים עד כמה המעלה של זמן של חצות הלילה. עת רצון זמן גדול מאוד, אבל זה אחת המקורות מהתלמוד, שחצות הלילה זה עת רצון. לא היה יום שלא נשבה בו רוח צפונית, שהיא רוח מעולה בחצי הלילה, שנאמר, ויהי בחצי הלילה, והשם יקה כל בחור וגומר. אז שואת הגמרא מה הקשר? כתוב וגבי חצי הלילה בזמן מכת בחורות, כשעם ישראל הוא במצרים. הקדוש ברוך הוא יקה את המצרים במכת בחורות, כתוב ויהי בחצי הלילה, והשם יקה כל בחור וגומר. מה זה קשור פה לעניין של חצות הלילה, שנשבה רוח צפונית בכל אותם 40 שנה שישראל היו במדבר? מהי תלמודה, מה הוכחה כאן? עונה הגמרא אקמא שמלן, זה מה שמלמד לנו הפסוק, שבחצות הלילה הקדוש ברוך הוא נתן את המכה המוחצת לצוררי ישראל, וגאל אותנו מתוכם. תלמד מזה, דחצות הלילה עת רצון, ומילתאי נעשה בו מעשה של מכת בכורות שבזכותו יצאנו ממצרים. אז אם כן, רואים מכאן, שאם יש זמן, הזמן הטוב ביותר ביום, זה חצות לילה. יש במסכת ברכות, דף דלד, עובדה מעניינת שהיה נוהג דוד המלך. הוא היה הולך לישון ומתעורר בחצות הלילה. ולא עברה עליו חצות הלילה בשינה מעולם. כי כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד. וכשהייתה מגיעה שעת חצות, רוח צפונית מנשבת בו, כי אז מנשבת רוח צפונית, והייתה מנגנת בכינור, ודוד המלך היה מתעורר בתוך נגן המנגן, בתוך ניגון ושמחה לעבודת השם. בכל אופן, יש כאן דבר נוסף, שאפשר ללמוד פה במסכת יבמות, הלכה למעשה לכל יום ויום. חצות הלילה זה זמן שכדאי מאוד לנצל אותו, כי זה זמן של עת רצון, שהקדוש ברוך הוא יש לו רצון מיוחד להיטיב לנו. זה זמן מיוחד לכל זמן שבית מקדש עדיין לא בנוי, מקווים שבמהרה הוא ייבנה. כל זמן שעדיין לא בנוי, זה זמן טוב לקונן על חורבן בית המקדש. יש את התיקון הידוע, תיקון חצות, שיש נוהגים לקונן באותו זמן. גם אלה שעדיין לא אומרים תיקון חצות, ראוי לפחות לומר איזה מזמור תהילים, אלוקים באו גויים בנחלתך, על נערות בבל, באותה נקודה של חצות הלילה, זה זמן מאוד חשוב, מאוד גדול. אמר רב הונה, הלכה, דבר תורה מהתורה, אדם שעשו לו ברית מילה, אבל משוך, נמשך בשרו, וכיסה את האתרה, והוא נראה כעת כמו הראל. במצב כזה מהתורה הוא לא הראל. הראל אסור לו לאכול תרומה. אבל הוא מהתורה אוכל בתרומה. ומדי רבנן, מדבריהם גזרו עליו, שמכיוון שהוא נראה כמו הראל, שהוא לא יאכל בתרומה. מקשה הגמרא מיטיבי. הרי כתוב בברייתא שאדם שהוא משוך, שנמשך בשרו וכיסה את האתרה, והוא נראה כמו הראל, כמו שאמרנו, אדם כזה צריך שימול. משמע מזה שהוא נחשב ערל אפילו מהתורה. אומרת הגמרא, לא, מה פתאום? הוא לא נחשב ערל מהתורה, הוא נחשב ערל מדרבנן, לכן צריך שימול. שואלת הגמרא, ואם כן, דקארי לה, זה שהקשה מהברייתא הזאת, מה יקארי לה? באמת למה הוא הקשה מכאן? כי לא כתוב כאן לכאורה שזה מהתורה. הצריך קטני, בסך הכל כתוב כאן, מה צריך לעשות? צריך לעשות את זה, אולי רק מדרבנן, מניין לך שזה מן התורה. תרץ את הגמרא, הסיבה שם, כשקטאי, היה לו טעות והיה סבור לומר שהברייתא הזאת באה לומר שהוא חייב במילה מהתורה, בסייפה, בגלל המשך הברייתא. שם כתוב, רבי יהודה אומר, שאדם משוך לא ימול את אותו בשר, מפני שסכנה היא לו. זאת סכנה בשבילו, שמא יעשה קרות שופחה, כותב רש"י. ולכן, לא ימול. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, זה לא כזאת סכנה גדולה. ועלו הרבה בני אדם שהיו משוחים, מלו את בשרם בימי בן קוזיבה. מה היה שם? אז רש"י מפרש, שמשכו את עורלתם עובדי כוכבים באונס. זה היה במקום מאוד גדול, בכרך ביתר, עם ישראל היו אז משועבדים לעובדי כוכבים, ולא הייתה להם אפשרות להתגבר עליהם. והקדוש ברוך הוא עזר, וגברה יד בן קוזיבה, ונלחם בהם, ונצחם, ומלך על ישראל שתי שנים ומחצה, ואז חזרו ומלו בימיו, והולידו בנים ובנות. זאת אומרת, אתה רואה מכאן שזה לא סכנה. ומניין לומדים שגם אדם שהוא משוך צריך למול, שנאמר ימול ימול, כתוב פעמיים. זאת אומרת, אפילו 100 פעמים, ימול כמה וכמה פעמים. אם הוא שוב פעם נמשך, הוא נראה ערל, שימול פעם נוספת, ואומר בפרשת מילה, את בריתי איפר, שזה מיותר, לרבות את המשוך, שואלת הגמרא, אבל כבר הבינו, מימול ימול, מהי ואומר, למה צריכים לכתוב פעם נוספת? עונה הגמרא וכי תאם, האם תאמר, היי ימול ימול, הפסוק הראשון, לא לומדים ממנו שמשוך צריך למול, אלא זה בא לרבות, שאם המועל, לא חתך את כל האור שמחסה, אלא נשארו ציצים, ככה רצועות בשר המעכבים את המילה, שהם עדיין, זה נחשב שהם חייבים לחתוך את אותם חתיכות בשר, ואם לא, אז זה לא נחשב שהוא נימול. אז אולי זה מה שלומדים מימול ימול. אז מניין תלמד שמשוך צריך למול פעם נוספת? תשמע את הפסוק השני, את בריתי איפר. שאסור שהמצוות ברית מופרת, ואם נמשכה עורלתו, צריך למול שוב, לרבות את המשוך. מכאן, שהביאו פסוקים לרבות שמשוך צריך לימול את עצמו, הוא סבר, המקשן היה סבור, מדכנסיב להשעס, זה שהברייתא הביאה קרא פסוק לרבות את המשוך, שהוא חייב לימול, אז כנראה שהוא ערל מדאורייתא היא, ומזה הוא רצה להקשות על רבונא, שאתה אומר שמשוך, מהתורה אוכל בתרומה ורק מדרבנן, גזרו עליו שלא יאכל. הרי אז למה מביאים פה פסוק? זאת אומרת שמהתורה הוא נחשב ערל. ולא, האמת היא שזה שצריך למול אדם שהוא נמשכה עורלתו זה רק מדרבנן. וקרא, אותו פסוק שהברייתא הביאה זה רק רמז, אסמכת באלמהו. לפי איך שרש"י גורס בלשון השני, שזו הוא שמע והיא נראית עיקר בעיניו, צריך כאן במקום מיתווה לומר, איך שהבח גורס, תניה דמסייע לי. יש ברייתא שמסייעת לדבריו של רבונא. שבברייתא הזאת אנחנו נראה שמהתורה משוך אוכל בתרומה. הברייתא אומרת כך, טומטום זה אדם שמכוסה, הסימן שלו לדעת אם הוא זכר או נקבה. אדם כזה, אין אוכל בתרומה, כי אם הוא זכר, הוא ערל, כי לא מלו אותו וערל אסור בתרומה. נשב, איך יש לו אישה, הגמרא תביא שני הסברים, ועבדיו, שהם קניין כספו, הם אוכלים בתרומה מכוחו, כי להם אין את הבעיה שיש לו, הוא כאילו שיש לו איזה בעיה בפרט מסוים, זה לא שהוא לא שייך באכילת תרומה, פשוט אסור לו לאכול בתרומה, כי יש פרט מסוים שהוא צריך לעשות כדי לאכול תרומה, שצריך לעשות ברית מילה, אבל הוא שייך בתרומה, לכן הוא מאכיל את קניין כספו בתרומה. אדם שהוא משוך, שנמשכה אורלתו, ונולד כשהוא מהול, הרי אלו אוכלים בתרומה. אז רואים כאן בברייתא שמהתורה, משוך כן אוכל בתרומה. אנדרוגינוס, אדם שיש בו גם סימן זכר וגם סימן נקבה, והוא נימול, אדם כזה אוכל בתרומה, כי גם אישה כהנת אוכלת בתרומה. ומצד שני, אין אוכל בקודשי קודשים שנאכלים רק לזכרי כהונה, כי אולי הוא נקבה. כותבת הברייתא כאן דבר שלכאורה כתבנו אותו קודם, הברייתא פתחה טומטום אין אוכל בתרומה. אז כתוב כאן שוב פעם, טומטום אינו אוכל בתרומה, לא בתרומה. הגמרא תבאר שני הסברים, לפי שתי דעות, למה הברייתא חזרה שוב את החלק הזה, וכאן הברייתא מוסיפה עוד נקודה, וגם לא בקודשים, שהוא לא יכול לאכול בקודשים. אז זה פשוט למה בקודשי קודשים הוא לא אוכל, כי ספק אולי הוא נקבה, כמו שאמרנו לגבי אנדרוגינוס, והרי נקבה לא יכולה לאכול בקודשי קודשים, רק זכרי כהונה יכולים לאכול בקודשי קודשים. מכל מקום, קטן מיית, משוך ונולד כשהוא מהול, מהתורה הרי אלו אוכלים בתרומה. אז אם כן, לפי הגרסה של רשי, לא גורסים טיובטה דרבונה טיובטה, אלא דרבה, יש מכאן הוכחה לדבריו של רב הונה. אמר מר, בברייתא למדנו דבר מאוד מפליא. טוב, טומטום אינו אוכל בתרומה, אני מבין, זה דבר פשוט, כי הוא לא, אם הוא זכר, הוא הרי לא נימול, והרל אסור בתרומה. אבל אחרי זה כתוב כאן, נשב אוכלים, נשב העבדה, אבל השאלה היא על נשב, אשתו, איך יש לו אישה? הרי ספק אולי הוא בעצמו אישה. נשב לטומטומינלי, אילמה דקדיש, אם הוא קידש אישה, כמו דטניה, טומטום שקידש, אישה, קידושיו קידושין, ואם הוא נתקדש לאיש, גם כן קידושיו קידושין. כי הוא ספק איש, ספק אישה? זה לא קידושין ודאי. מפה אתה רוצה ללמוד שהוא יכול לקדש אישה? מה פתאום? אימר דאמר, מה שאתנו אומר שקידושיו קידושין אם הוא קידש אישה, או אם הוא יתקדש לאיש? רואי, כן, זה הרי ספק. זה רק לחומרה. אם הוא קידש אישה, היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, אלא היא צריכה מנוגט. היא לא שיכולה להיות אשתו. היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, כי אולי הוא זכר. ואם איש קידש אותו, אותו, אותה, עם טומטום, אז צריך, אז כל מה שצריך גט, זה רק לאסור את אותו אדם ואותו בקרובים, שזה יחשב כמו גרושה. אבל לכולה, שטומטום קידש אישה, יהיה מותר לה לאכול בתרומה? מי אמרינן וכי אמרנו על זה קידושיו קידושין? הרי ספק אולי אישה הוא ואין אישה מקדשת אישה. אמר רבי תירוץ ראשון, מה שנשב אוכלות בתרומה מדובר בטומטום כזה, כשביציו ניכרות מבחוץ, והוא ודאי זכר, אבל הוא גם הרל, לכן הוא מצד אחד לא אוכל בתרומה כי הוא הרל, אבל נשותיו אוכלות בתרומה. רב אמר הסבר שני, באמת מדובר פה בטומטום שספק אולי הוא נקבה, ומה היא נשב? הכוונה אמו. אמו של הטומטום, שהיא בת ישראל, שלא אכלה תרומה, שניסית לכהן והיא אוכלת בתרומה מחמת בעלה הכהן, ונולד להם טומטום. ועל זה אומרת הברייתא, שמכיוון שהוא נולד לאמו בעלה הכהן, אז גם אם הכהן ימות, היא ממשיכה לאכול בתרומה, כי יש לה זרע מאותו כהן. שואלת הגמרא, אמו פשיטה? פשוט שיכול להאכיל את אמו בתרומה, גם אם הוא בן וגם אם זה בת. אם יש לבת ישראל שניסית לכהן בן או בת ממנו, בכל מקרה, גם אם הוא מת, היא יכולה לאכול בתרומה, גם אם בעלה מת. עונה הגמרא, יש פה חידוש. מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים לומר, דווקא בן או בת שהוא מוליד, רק כזה מאכיל בתרומה, כי כתוב ויליד ביתו. דווקא אחד כזה שיכול להוליד. אבל טומטום שאין מוליד, אולי אינו מאכיל בתרומה אפילו לא את אמו, כמה שמלן שכן. יליד ביתו לא הכוונה שהוא יכול להוליד, אלא יליד ביתו הכוונה שהוא נולד בעצמו והוא יכול להאכיל בתרומה. אומרת הגמרא תשמע, כתוב בהמשך אותה ברייתא, אחרי שהברייתא פותחת, כן? הברייתא אומרת, טום טום, הוא עצמו אינו אוכל בתרומה, כי הוא הראל, אבל נשיו ועבדיו אוכלים בתרומה. ואז בסוף הברייתא כתוב, טום טום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים. בישלמה לפי דעתו של אביי, שהוא אומר, איך יכול להיות נשיו שאוכלות בתרומה? מדובר פה שהוא ודאי זכר. אז אם כן, תן הרי שהרל ודאי, שהוא אינו אוכל בתרומה. ואז בסוף הברייתא קטני סייפה, מדובר על טומטום סוג אחר, שהוא ספק זכר, ספק נקבה, ואם כן זה רק ספק אם הוא הרל. כי אם זה נקבה, ודאי שזה לא הרל. אלא לרבה, שסובר שגם תחילת הברייתא מדברת בספק הרל, אז בשביל מה צריכים לכתוב עוד פעם טומטום, לסייפה למה לי? עונה הגמרא, מהי טומטום שנאמר בסייפה? זה לא הכוונה לטומטום שאנחנו קוראים לו שיש לו, שהסימן אם הוא זכר או נקבה מכוסה. אלא מדובר פה בזכר ודאי, ולמה קוראים לו טומטום? כי הוא הראל. וכמו שכותב רש"י, בספר שמות פרק ו' פסוק י"ב, אורלת בשר שאגיד אטום ומכוסה בה. זאת אומרת שאדם הראל זה גם כן עכשיו אטום, זה גם נחשב כמו טומטום. אפשר לקרוא לו בשם הזה. שואלת הגמרא, אז בשביל מה צריכים לחדש דבר כזה שהראל אינו אוכל בתרומה? אם אתה אמרת בתחילת הברייתא, טומטום אינו אוכל בתרומה, ואתה אומר שזה הכוונה ספק זכר, ספק נקבה. אם כן, אשתא, ספק הראל, ספק אם אולי בכלל הוא לא הראל, אולי הוא כן הראל. אם זה נקבה הוא לא הראל, ואם זה זכר הוא הראל, אתה אומר, לא, אכיל בתרומה, אם הוא ודאי זכר, והוא רק לא נימול, והוא רק הראל, וכי יעלה בדעתנו את דאכיל, ודאי שהוא לא אוכל. עונה הגמרא נכון, זה באמת לא בעיה לחדש כאן שום דבר, זה בא פשוט לפרש. סוף הברייתא בא לבאר מה הטעם של תחילת הברייתא כמה. תחילת הברייתא אמרנו שטומטום אינו אוכל בתרומה, ומדובר פה שאנחנו לא יודעים אם זה זכר או נקבה, ואם זה זכר, אז הוא הרי צריך למול את עצמו, ואם לא, הוא הראל. אז לכן אינו אוכל בתרומה, אתה יודע למה? כי מכיוון שיכול להיות שהוא הראל, ולהראל קוראים גם טומטום למה, כמו שרשי אומר במה שקראנו בספר שמועות, שיגיד אטום בעורלה ומכוסה בה. אז אם כן, מכיוון שיכול להיות שהוא טומטום, דיינו שהוא הראל, והוא הרי אינו אוכל בתרומה, לכן גם טומטום לא אוכל בתרומה. מפני שספק הראל הוא והראל אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים. בכל אופן, דעתו של רבונה, אדם שנמשכה עורלתו, הוא לא חייב במצוות ברית מילה מהתורה, אלא רק מדרבנן. אומרת הגמרא לימה, אולי נאמר שדבריו הם נשנו בוויכוח של תנאים, כתנאי, שיש תנא שסובר שהמילה היא כן מהתורה. הברייתא אומרת, משוך שעשה ברית מילה ונמשכה עורלתו, והמהרש"ל גורס גר שנתגייר כשהוא מעול. מל את עצמו כשהוא עדיין היה נוכרי, כשהתגייר הוא כבר מעול. הוא צריך להטיף דם ברית. וקטן שלא יאכל שימולו אותו ביום השמיני, ועבר זמנו. וכעת רוצים למול אותו לאחר מכן. ושאר כל הנימולים, את מי זה בא לרבות? לעיתוי מי שיש לו שתי אורלות, כותב רש"י, שתי אורות זו על גבי זו, אינן נימולין אלא ביום. כמו כל תינוק בן 8 ימים. משמע, גם על ההלכה הראשונה, משוך, שהוא נימול דווקא ביום ולא בלילה. משמע שהמילה היא מהתורה כלפיו. לא כמו רבונה. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, דווקא תינוק אני מול בזמנו ביום השמיני. תינוקים כאלה שעליהם נאמר, וביום השמיני ימול בשר עורלתו דווקא ביום. אין נימולין אלא ביום. אבל אלה שנימולים שלא בזמנו, וביניהם זה משוך שנמשכה עורלתו, שמעלים אותו פעם נוספת, נימולים לא רק ביום, אלא וגם בלילה. מה אליו באק המפלגה וכלו בזה הוויכוח? דמר סבר, תנקמה שאומר אפילו על נמשכה עורלתו, שצריך למול אותו דווקא ביום, כי המילה שלו, של משוך, זה מדאורייתא, לא כמו רבונה שאמר של מדרבנן. ומר רבי אלעזר ברבי שמעון, שאומר שאפשר למול אותו גם בלילה, סבר שמשוך שנמשכה עורלתו, כל המילה שלו היא רק מדרבנן, ואכן הקלו למול אותו, למול אותו גם בלילה. אז אם כן, דבריו של רבונה הם בוויכוח של תנאים. נוכל גמרא ותסברה, וכי אתה סבור ככה לבאר את הוויכוח שרבי אלעזר ברבי שמעון שמתיר בלילה, זה במקרים כאלה שהמילה היא רק מדרבנן, קטן שעבר זמנו, שלא מלו אותו ביום השמיני. מייקה למנדה אמר שחייבים למול אותו רק מדרבנן ומהתורה, לא? בוודאי שמלים אותו מהתורה. אם לא יכלו למול אותו ביום השמיני, לא ימולו אותו אחר מכן? בוודאי שחייבים מהתורה למול אותו. וגם עליו רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שאפשר למול אותו גם בלילה. אלא, דכולי עלמא, גם תנא קמא וגם רבי אלעזר ברבי שמעון מסכימים עם דבריו של רבונה, שהחיוב למול משוך זה רק מדרבנן. וקטן שעבר זמנו, כבר אחרי היום השמיני, ודאי שהחיוב למול אותו הוא מדאורייתא. ובמה הוויכוח בין תנא קמא לרבי אלעזר ברבי שמעון, האם אפשר למול גם בלילה או לא? ואחא באקא מפלגי, בזה הוויכוח. כתוב, הוא ביום השמיני ימול בשר עורלתו. מר סבר, תנא קמא, שסובר גם לגבי שאר הבריתות שצריך לעשות אותם דווקא ביום, מרבים את זה מהוו שלו ביום השמיני, דרשינן הוא ביום השמיני. מספיק שיהיה כתוב ביום השמיני, כתוב וביום השמיני, וו נוספת לרבות את שאר הנימולים, גם אלה שלא נימולים ביום השמיני, שמלים אותם דווקא ביום. ולעומת זאת, מר רבי אלעזר ברבי שמעון סבר, מה פתאום? לא דרשינן וו שלו ביום לרבות, אלא זה שנימול ביום השמיני צריך למול אותו דווקא ביום, אבל זה שנימול מאוחר יותר אפשר למול אותו גם בלילה. כי הדעתיו רבי יוחנן, הוא ישב וכדריש, הוא דרש. אדם בא ומקריב קורבן, אז יש לכל דבר זמן. אין דבר כזה להקריב קורבנות בלי זמנים. אתה מקריב את הקורבן, יש את הזמן עד מתי אפשר לזרוק את הדם למזבח, יש את הזמן עד מתי אפשר להקטיר את הבשר שמקטירים למזבח, יש קורבנות שצריך לאכול, יש זמן עד מתי אפשר לאכול. אם נותר מן הקודשים, צריך לשרוף את הקודשים שנשארו. הפסוק אומר, שהנותר מזבח השלמים, מבשר הזבח, ביום השלישי, זה מדובר פה על קורבן שלמים, באש יישרף. זאת אומרת, כתוב כאן שזה צריך להיות ביום. אומר רבי יוחנן, אם אתה באמת שורף את הנותר בזמנו, בזמן שהוא נהיה נותר, אינו נשרף אלא ביום. אבל אם לא שרפו את הנותר בזמנו, אלא מאוחר יותר שלא בזמנו, נשרף גם בלילה, בין ביום, בין בלילה. ככה אומר רבי יוחנן. והייטיבי, השיב עליו רבי אלעזר לרבי יוחנן, הרי גם במצוות ברית מילה כתוב ביום, ודורשים, אין לי אלא זה שנימול ליום השמיני בזמנו, שאין נימול אלא ביום, מניין לרבות זה שנימול לא ביום השמיני, אלא לתשעה ימים, או לעשרה ימים, או לאחד עשר ימים, או לשנים עשר ימים, מניין שגם הוא נימול רק ביום, לפי תנא קמא, תלמוד לומר, וביום. הוו בא לרבות גם את אלה שנימולים לאחר זמנם. וגם במקרה שלנו כתוב וו נוספת לעניין נותר, והנותר. אז אם כן צריך לרבות, גם אם זה אחרי זמנו, שצריך לשרוף את זה דווקא ביום. ואפילו לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, מאן דלא דריש מהוו שלו ביום, שאלה שנימולים לאחר זמנם גם צריכים למול אותם ביום, אלא הוא סובר שהם נימולים גם בלילה. אבל כאן הרי כתוב וו והי, היה מספיק שיהיה כתוב נותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. והתורה מוסיפה שתי אותיות, וו והי, והנותר. כאן גם רבי אלעזר ברבי שמעון מודה ודריש שאם הוא נשרף לאחר זמנו גם צריך לשרוף אותו דווקא ביום. אז איך אתה אומר שהוא נשרף גם בלילה? איך רבי יוחנן דורש שנותר, אם הוא נשרף שלא בזמנו, אפשר לשרוף אותו גם בלילה? ככה מקשה רבי אלעזר לרבי יוחנן. ורבי יוחנן השתיק, הוא לא השיב. ורבי אלעזר בן פדת, סתם רבי אלעזר האמור, אז רבי אלעזר בן פדת, רבי אלעזר בן פדת שהקשה את הקושיה, יצא. בתר דנפק, אחרי שהוא יצא, אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, אני מתפלא על הקושיה של רבי אלעזר בן פדת. ראיתי לרבי אלעזר בן פדת שמקשה עליי וו, וו, היי, זה בא לרבות, זה לא בא לרבות. שיושב ודורש פסוקים, נראה לי שהוא דורש את זה מעצמו, כמו שהוא משה רבינו שדורש מפי הגבורה, כמו תנאים שדורשים כאלה דרשות. אמוראים של התלמוד אין דרכם לדרוש דרשות כאלה. אמר לריש לקיש, הדרשה הזאת, וכי אתה סבור שהיא דרשה דידי היא, והוא דרש את זה מעצמו, זה ברייתא מפורשת, במדרש הלכה על ספר ויקרא, מתנית היא, שם זה כתוב מפורש, שהתנאים דרשו את זה באמת, משה מפי הגבורה כבר דרש את זה, הוא רק בא לומר לך שיש כזאת ברייתא. אז רבי יוחנן נראה שהוא לא ידע מהברייתא הזאת. וזה מאוד מרגש לחשוב על זה, שרבי יוחנן החזיר בתשובה את ריש לקיש הרי. זוכר טוב מסכת בבא מציע. וריש לקיש בא ומחדש כעת לרבי יוחנן חידוש. התלמיד המחכים את רבו בלי פלאים. לאן בעל תשובה יכול להגיע? זה ברייתא מפורשת בספר תורת כהנים. אז רבי יוחנן שאל את ריש לקיש, איך תענה לי? איפה זה שנוי? אז ריש לקיש אמר לו, בספר תורת כהנים. רבי יוחנן שמע שיש דרשה בתורת כהנים שהוא לא בקיא בה. רבי יוחנן נפק, יצא, תניה, שנה במהירות את כל ספר תורת כהנים בתוך תלת היום, מי שלושה ימים. אחרי שהוא היה בקיא, אז הוא התבונן וסברה בתלת הירחי, התבונן בטעמים במשך שלושה חודשים. בכל אופן, מסתבר שרבי יוחנן הסכים עם הדרשה של רבי אלעזר בן פדת, שמבהנותר דורשים שגם אם אני שורף בשר נותר אחרי זמנו, אני היה צריך לאכול אותו תוך יומיים ולשרוף ביום השלישי, ואני בא לשרוף אותו ביום הרביעי למשל, צריך לשרוף ביום ולא בלילה. כי כולם מודים שכשיש וו והי מיותרים, אז זה בא לדרשה. אבל כשיש רק וו מיותרת, כמו לעניין וביום השמיני שנאמר בברית מילה, אומר רבי אלעזר, ורבי יוחנן מסכים איתו, שכאן יש ויכוח. האם כשכתוב רק וו זה בא לרבות גם שלא בזמנו, מילה שלא בזמנה דווקא ביום, או לא? אז רואים שה ויכוח תנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון, האם זה שנמשכה אור לטוב והוא נימול אחר זמנו, יכול לימול גם בלילה, זה תלוי בדרשה הזאת, האם הוו שלו ביום מרבה גם אחר זמנו שצריך דווקא להיות ביום או לא. אמר רבי אלעזר, מצוות פרה אדומה, יש בה דברים מופלאים שאין בשום מצווה בתורה. מצד אחד, אנחנו יודעים שהייתה שכונה מיוחדת בירושלים, ששם היו נולדים כהנים בטהרה, סלסול טהרה, שלא יתאמו בתומת מת, מקום שבוודאי אין בו תומת מת, בוודאי שאין שם קברים מתחת, ממש טהרה שאין כדוגמתה בשום מקום בעולם. כשהם היו גדלים, היו מביאים אותם בשביל לשאוב מים מהמעיין לצורך הפרה אדומה, אפר פרה אדומה, היו לוקחים אותם על גבי שברים מיוחדים, בצורה מיוחדת, ממש היו נזרים בצורה בלתי נתפסת. שבעת ימים קודם היו מפרישים אותם, גם כן כמו הכהן גדול לפני יום הכיפורים, מפרישים ללשכה מיוחדת. והיו עושים דברים ממש מופלאים מאוד, שאין אותם בשום, בשום מקום בעולם. היו כלים מיוחדים. מצד שני, היו עושים בדיוק הפוך. ככל שהיו מסלסלים בטהרה של הכהן, שהולך לעסוק בפרה אדומה, היו מתאמים אותו. אותו יום שהוא הולך לעסוק באפר פרה אדומה, היו מתאמים אותו. מתאמים אותו. אתה יכול להסביר דבר כזה? מאז שהוא נולד, אתה שומר עליו בטהרה שלא שמענו מעולם כמותה. מצד שנית, באותו יום שהוא הולך עכשיו לעסוק באפר פרה אדומה, אתה מתאמה אותו? התשובה היא כן, מכיוון שחכמים דרשו. הפסוק אומר, ואיזה הטהור על הטמא. דרשו שזה הכוונה, כמו שנראה בסוף השיעור היום בעזרת השם. טהור הכוונה אדם שהוא לא לגמרי טהור. אלא אדם שהוא טמא בטומאת טבול יום. כשאדם טמא ורוצה להיטהר, הוא צריך לעבור לפחות שני שלבים. שלב ראשון שהוא טובל, ואז הוא נקרא טבול יום, הוא נטהר באופן חלקי, למשל לעניין אכילת מעשר שני. לאחר מכן, כשנהיה לילה, אז הוא נטהר בשלב השני. אז הוא למשל מותר באכילת תרומה. כשהוא רק טבל ועדיין לא נהיה לילה, הוא נקרא טבול יום, וחכמים דרשו, כמו שנראה בסוף השיעור, שטבול יום כשר במעשי פרה אדומה, למשל בקידוש מי חטאת, שזה הכוונה שמערבבים את האפר של פרה אדומה בתוך המים של המעיין, כאשר בהזהת המים של המי חטאת שמזים על תמי מת. ומכיוון שהצדוקים, אלה הרשעים האלה שהאמינו רק בתורה, חמישה חומשי תורה, אולי בנביאים וכתובים גם כן, אבל בכל המסורת שאלה שהביאו את התורה הביאו ביחד איתם, זה הם לא האמינו, לכן הם גם לא האמינו בדרשה הזאת. כדי לעקור אותם מן השורש, לשרש אחרי הדעות הפסולות האלה, אז היו בכוונה לוקחים אדם שהוא טבול יום כדי שהוא יעסוק בפרה אדומה. זה דבר מאוד מעניין. וכדי שלא יחשבו שפרה אדומה זה משהו כל כך קל, שמתירים בטבול יום לעשות את זה, אז לכן היו מסלסלים ומחמירים מאוד בשאר הדברים של פרה אדומה. עכשיו, דבר מעניין, טבול יום. אנחנו רואים שהוא מותר לקדש. מה פירוש לקדש? לא לעשות קידוש כמו שעושים בשבת ויום טוב. לא כשחתן מקדש את הכלה. קידוש של אפר פרה אדומה, הכוונה שלוקחים אפר פרה אדומה ומכניסים את זה לתוך מי מעיין. את הדבר הזה יכול לעשות טבול יום. טבול יום יכול גם לעזות על תמי מת ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו. בא רבי אלעזר ומחדש, שכמו טבול יום, ככה גם ערל, אדם שלא נימול בברית מילה, שיזה מי חטאת, הזעתו כשרה. בהתחלה רבי אלעזר אומר שזה דומה כמו טבול יום. מי דידה אהבה טבול יום? בסוף הגמרא תגיד שזה עוד קל וחומר. יש הרבה יותר סיבה לומר שהרל יכול לעזות מאשר טבול יום. אבל בהתחלה הגמרא אומרת שהוא דומה לטבול יום. כמו שטבול יום, שאף על פי שהוא אסור עדיין באכילת תרומה, כמו מה שכולם יודעים, את המשנה הראשונה בשס, ממתי קוראים את שמע בערבית? ממתי אפשר לקרוא קריאת שמע של הלילה? בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. לכוונת צאת הכוכבים, למה? אם הם היו טמאים והם טבלו, צריכים להמתין עד הערב כדי שיוכלו לאכול תרומה, כי כל זמן שעדיין לא נהיה ערב, אם הם רק טבלו, הם נקראים טבולי יום. אז אף על פי שהטבול יום אסור בתרומה, הוא כשר בפרה, הוא יכול לעזות מי חטאת. אם כן, אותו דבר הראל, אפילו שהוא אסור בתרומה, כשר לעזות מי חטאת. אז הגמרא דוחה את הדרך הזאת שאומרים שהראל הוא כמו טבול יום. כי הרי, מה לטבול יום שכן הוא מותר במעשר שני? מותר לו לאכול מעשר שני. שמפרישים תרומות ומעשרות, אחד מהמעשרות זה מעשר שני, שתמה אסור לו לאכול מעשר שני, אבל ברגע שאדם טבל, כבר הוא מותר באכילת מעשר שני. הראל, שלא נימול, אסור לו לאכול מעשר שני. אז אולי בגלל זה, טבול יום יכול גם לעזות ולקדש מי חטאת. אבל הראל, כיוון שהוא לא יכול לאכול מעשר שני, הוא לא יכול גם לעזות ולקדש מי חטאת. מתרצת הגמרא, וכעת הגמרא מביאה את השיטה המדויקת והמסקנה בדבריו של רבי אלעזר, שבעצם זה שאנחנו מתירים להראל, לעזות מי חטאת, וגם תכף נראה, לקדש מי חטאת, זה לא בגלל שזה דומה לטבול יום, אלא עד הרבה, כי הוא הרבה יותר חמור מטבול יום, הוא הרבה יותר גדול מטבול יום. אתו וכי אנחנו ענן לאכילה כאמרינן, וכי אנחנו דנים להכשיר הראל לאכול, לשתות את המי חטאת. אנחנו לא מדברים פה כרגע על אכילה. ענן לנגיעה כאמרינן, מה זה הזעת מי חטאת? שהוא נוגע במים, האם הוא טימא אותם, האם הוא פסל אותם. מדברים פה בסך הכל על הגעת במים האלה. ולעניין נגיעה, עד רבה, יש פה קל וחומר אפילו, שאם טבול יום יכול, כל שכן הראל יכול. והלימוד באמת במסקנה של רבי אלעזר זה מהקל וחומר הזה. ומה טבול יום? שאסור בנגיעה דתרומה, אם הוא נוגע בתרומה, פוסל אותה. בכל זאת מותר בפרה, יכול לעשות את עבודות הפרה, הראל, שמותר בנגיעה של תרומה, כי הוא לא תמה כדי שיפסול את התרומה, רק אסור לו לאכול תרומה. אינו דין שמותר בעבודות פרה. ככה אומר רבי אלעזר. מביאה הגמרא גם ברייתא שאומרת ככה, תניא נמי אחי, הראל שאיזה זעתו כשרה, ובאמת מעשה גם היה ככה, שהראל איזה מהמי חטאת והכשירו חכמים את הזעתו. אבל גמרא מביאה קושיה מברייתא אחרת, שהיא אומרת דווקא שהראל לא יכול לעשות את העבודה של פרה אדומה. מי טבעי. ברייתא מפורשת. טומטום. אדם שמכוסה הסימנים לדעת אם הוא זכר או נקבה. אז אם כן, אם הוא זכר, צריך לעשות ברית מילה. והוא הראל לא עושה ברית מילה. אז הוא ספק הראל. לכן, אם הוא עושה עבודות של פרה אדומה, למשל שקידש, הוא ערבב את האפר עם המי מעיין, קידושו פסול מפני שהוא ספק הראל, והראל פסול לקדש, פסול לעבודות של פרה אדומה, זה ממש סותר את דבריו של רבי אלעזר, שאמר שהראל מותר בעבודות פרה. הלכה נוספת שתלויה במחלוקת. יש ויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה, האם אישה יכולה לקדש מי חטאת. חכמים אומרים שכן, ולכן לפי דעתם, ואנדרוגינוס, אדם שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה והוא נימול, אז אם כן, אין לו בעיה, הוא לא הראל בטוח, שקידש, לפי חכמים, קידושו כשר, כי אפילו אם הוא נקבה, הוא יכול לקדש. רבי יהודה, הוא חולק על חכמים, והוא סובר שאישה לא יכולה לקדש מי חטאת. לכן הוא אומר, אף אנדרוגינוס שקידש, קידושיו פסולים, כי שהוא ספק אישה. לפי דעת רבי יהודה, אישה פסולה מלקדש. בכל אופן, הברייתא הזאת מפורש כתוב אחרת מדבריו של רבי אלעזר. כי בברייתא קטנא מיה, מכל מקום כתוב, ערל וספק ערל, פסול מלקדש מי חטאת. זאת אומרת, הוא פסול בעבודות של פרה אדומה. אז הגמרא מנסה לומר, אמר רב יוסף, היי תנא, תנא כאן של הברייתא זה רבי עקיבא, זה תנא מבית מדרשו של רבי עקיבא. תנא דבר רבי עקיבא הוא שהוא סובר ערל כמו תמה. למרבה אלי להערל כתמה. איפה זה הרבי עקיבא הזה? זה רבי עקיבא שהבאנו אותו בתחילת הפרק שלנו. הרי הפרק שלפנינו מתחיל עם ההלכה. שערל אסור באכילת תרומה. והיה שתי דעות, הגמרא הביאה בברייתא שתי דעות, מניין לומדים שערל אסור בתרומה. דעה אחת זה דעתו של רבי עקיבא. תניא רבי עקיבא אומר, כתוב, איש איש כי יהיה מזרע אהרון והוא צרוע או זב, בקיצור כל מיני תאומות. אז במקרה כזה הוא לא יכול לאכול תרומה. למה כתוב פעמיים איש? לא מספיק שיהיה כתוב איש פעם אחת. אז ראינו שדעתו של רבי אליעזר שכתוב פעמיים איש, כי כך דיברה התורה כלשון בני אדם, כך רגילים לומר אנשים. אבל רבי עקיבא מרבה, מזה שכתוב פעם נוספת איש, לרבות את הערל שהוא גם כמו שאר התמאים והוא אסור בתרומה. כמו מי? כמו שאר התמאים. איש, אז זה לא מיותר. ופעם שנייה כתוב איש, זה לומר ערל. זה לומר ערל שהוא לא יכול לאכול תרומה. מזרע אהרון והוא חוץ או ערל, או צרוע, או זב. קיצור, משווים אותו לכל התמאים. אז אומר רב יוסף, תראה שרבי עקיבא מכניס את הערל בתוך הכיתה של התמאים. בתוך הקבוצה של התמאים, אז תבין שלפי דעתו הערל הוא כמו תמא. לפי רבי אליעזר לעומת זאת, הוא בכלל לומד את הסיבה שהערל אסור בתרומה, מגזרה שווה שכתוב תושב ושכיר, כתוב בקורבן פסח וכתוב בתרומה, תושב ושכיר, אז לומדים גזרה שווה. זאת אומרת, הוא לא לומד שהערל הוא כמו תמא. אמר רבה, שמעתי את השיעור הזה של רב יוסף, הרי היה תלמיד שלו. אבל יתיבנה כמי דרב יוסף, וקשה לי, לא הייתי יכול לקבל דבר כזה. מה זאת אומרת, ערל הוא כמו תמה, לפי רבי עקיבא? אם זה נכון, מה, לא להשתמית תנה ולתנה הערל והתמה? וכי לא יימצא אפילו פעם אחת איזה משנה או איזה ברייטה שיכתבו הערל והתמה ביחד, שדינם שווה, על כל פנים לעניין, נאמר פה במקרה שלנו, הזעה של פרה אדומה, ולמה רבי עקיבא היא, ותומש שזה דעתו של רבי עקיבא? אלא זה שאנחנו לא מצאנו בשום מקום הערל ויחד עם התמה, זאת אומרת שגם רבי עקיבא שדורש שהערל אסור בתרומה מהפסוק שהתמאים אסורים בתרומה, עדיין לא אומר הוא אומר שהערל הוא נחשב תמה, לעניין זה שהוא לא יכול לעסוק בעבודות של פרה אדומה. אז אם כן, גם רבי עקיבא סובר שהערל הוא לא ממש כמו תמה, ומותר לו לגעת בתרומה. ואם כן, הסיבה שהערל אסור בעבודות של פרה זה מחמת חומרה שהחמירו בפרה אדומה. ואם כן, זה לא תלוי במחלוקת של רבי אליעזר ורבי עקיבא, כל העניין הזה הוא גם יסכים שהערל אסור בהזעה של פרה אדומה, מה שכעת ראינו בברייתא השנייה. ואם כן, זה סותר את דבריו של רבי אלעזר שאמר שהערל שהיזה הזעתו כשרה. אבל האמת היא זה לא ממש, לכאורה, לא ממש סותר את דבריו של רבי אלעזר, כי בעצם יש ברייתא גם כדעתו. הבאנו שתי ברייתות. ברייתא אחת, תניא נמי אחי. ערל שהיזה הזעתו כשרה ומעשה היה, והכשירו חכמים את הזעתו. אבל הברייתא השנייה באמת סותרת את דבריו של רבי אלעזר. הגמרא מנסה לדחות את מה שרבא אמר. רבא אומר, אני מתפלא כי לא מצאנו בשום מקום שהם משווים בין הערל לבין התמה. שואלת הגמרא, מה פירוש שלא מצאנו ולא? והקטן, יש ברייתא, הערל והתמה, פטורים מלעלות לרגל מן הראייה. אז אם כן, אתה רואה לכאורה שכן משווים פה ערל ותמה. אומרת הגמרא, אטם, זה לא בגלל שהרל הוא נחשב תמה, ותגיד שזה כמו רבי עקיבא, ורבי עקיבא סובר, שהרל נחשב גם קצת תמה, ולכן אם הוא נוגע בתרומה הוא פוסל אותה, לא. אלא אטם, לעניין לעבור לעלות לרגל לבית המקדש, תמה, אנחנו יודעים שמה פרוש, ודאי חמור מאוד שיעלה לבית המקדש. אגב, גם בזמננו, זה לא דברים רק בזמן בית המקדש. אלה שלא יודעים, יש אנשים שלא יודעים, לא יודעים את החומרה של העלייה להר הבית. כי היום לא כולם יודעים להישמר כראוי בטהרה. ואם נאמר את זה יותר נכון, אף אחד לא באמת טהור היום, על כל פנים מטומאת מת. אז יש מקומות בהר הבית שאם אדם נכנס לשם, זה כמו שהוא אוכל ביום הכיפורים. זה חיוב קראת. זאת אומרת, זה לא דברים פשוטים. אז תמה, זה מאוד חמור. אבל בכלל להיכנס להר הבית, אנחנו יודעים שגדולי ישראל, רובם ככולם, אוסרים בכלל להיכנס לשם. אבל ליתר חומרה, יש מקומות שם שממש יש חיוב קראת. אפילו אם אדם אומר, שמע, טבלתי במעיין, ומטומאות מסוימות אני כבר נטהרתי, נאמר שהוא יודע את כל ההלכות, אבל עדיין יש מקומות שם שהם ממש חיוב קראת להיכנס לשם, אדם שהוא תמי מת, וזה כולם תמי מתים, אם כן לנו אפר פרה אדומה. על כל פנים, הברייתא כאן אומרת שגם הראל לא יכול לעלות לבית המקדש לרגל, הוא פטור מן הראייה, אבל זה לא בגלל שיש לו טומאה, אלא אתה משום דה מאיס. זה יש לו האורלה, אתה מבין מה זה? הוא לא עשה ברית מילה ויש לו אורלה, אז לעלות לבית המקדש זה מאוס, לא בגלל שהוא תמה כמו התמה. אז אם כן, באמת, אין כאן שום ברייתא שמצאנו שאומרים שהראל הוא כמו תמה, לעניין שהראל יהיה לו טומאה. וזה באמת התמיעה של רב עדיין עומדת בחלל האוויר באלף שנים האחרונות, אם לא יותר, ועדיין אין עליה תשובה, כי בעצם באמת לא מצאנו דבר כזה. אז אם כן, הם בעצם הברייתא שהבאנו טומטום שקידש וכולי, זה באמת סותר לגמרי דבריו של רבי אלעזר. כי כאן אנחנו רואים שהראל לא יכול לעשות עבודות של פרה אדומה. אבל כמו שאמרנו, יש את הברייתא הראשונה ששם כתוב מפורש, הראל שאיזה, זה התוק שרה, זה ממש כמו דבריו של רבי אלעזר. בברייתא הבאנו את, דרך אגב, את דברי חכמים, דברי רבי יהודה, לעניין אנדרוגינוס, שעשה את העבודות של פרה אדומה. דיברנו על זה שהוא קידש את האפר פרה אדומה. שחכמים אמרו שאישה קשירה בקידוש שמקדשים את האפר פרה אדומה, ורבי יהודה אומר שלא. ואז דו לטעמיו, הם הולכים לשיטתם, רבי יהודה וחכמים. דתניא, הכל קשרין לקדש. וזה גם בא לרבות אישה. חוץ מחרש, שאינו שומע ואינו מדבר, שוטה, שאין לו דעת, וקטן, שעדיין אין לו דעת. ורבי יהודה מכשיר בקטן, ופוסל באישה ובאנדרוגינוס, שאנדרוגינוס יש לו גם סימני אישה וגם סימני איש, אז על הצד שהוא איש, שהוא אישה, הוא פסול מלקדש. בקיצור, במילים אחרות, יש ויכוח לעניין אישה וקטן. לדעת חכמים, אישה כשרה וקטן פסול, לפי רבי יהודה הפוך, קטן כשר ואישה פסולה. מה הייתה עמד רבנן? למה רבנן סוברים שאישה כשרה לקדש וקטן פסול לקדש? דכתיב, אחרי שהפסוק מדבר שם בפרשת חוקת בספר במדבר, על האסיפה שאוספים את אפר הפרה אחרי ששורפים את הפרה האדומה. כתוב שם, ולקחו מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי, שזה עניין קידוש מי חטאת. אז מכיוון שזה כתוב סמוך לאסיפת האפר, הקידוש שמקדשים, שמערבים את האפר פרה אדומה עם המים של המעיין, דורשים חכמים, אנך דפסלי באסיפה, אלה שדרשו, סכת יומא זה מובא בהרחבה, כל הדרשה, כן, בדף מ"ג שם, אלה שהיו פסולים לאסוף את האפר, שזה חרש, שוטה וגם קטן, הם פסולים בקידוש. אבל אישה, אנחנו דקשרים באסיפה, קשרים בקידוש לדעת חכמים. ורבי יהודה אמר לך, אם זה נכון שאלה שיכלו לאסוף את אפר פרה אדומה, הם אלה שהם יכולים לקדש את האפר עם המי חטאת, אז לעניין האסיפה של האפר פרה אדומה כתוב שם, ואסף, לשון יחיד. אז גם לעניין, אם אותו אחד שאסף יכול גם לקדש, אז תכתוב גם לעניין קידוש לשון יחיד. אמר לך, אם כן, אימא קרא ולקח לה תמה, מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. מי ולקחו לשון רבים. זה בא לרבות, אפילו אנך דפס דפסולין אתם, אפילו אלה שלא יכלו לאסוף את האפר, דהיינו קטן, כשרים הכה יכולים כאן לקדש. שאלת הגמרא היא, אחי, אם אתה מרבה פה עוד לשון, בלשון רבים, אישה נמי תהיה לפי דעתו של רבי יהודה כשרה לקדש. עונה הגמרא, כי לגבי קידוש מי חטאת, כתוב ונתן, שלפי תוספות זה, המילה ונתן פשוט מיותרת. אז דורשים ונתן ולא ונתנה. שאישה אומנם יכולה לאסוף את האפר פרה אדומה, אבל היא לא יכולה לקדש לפי רבי יהודה. ורבנן שסוברים שקידוש ואסיפה דינם שווה. ולכן אישה שיכלה לאסוף יכולה גם לקדש, וקטן שלא יכלה לאסוף לא יכול גם לקדש. מה הם יענו? למה כתוב ולקחו לשון רבים דווקא לעניין קידוש? לא כמו לשון יחיד שכתוב לעניין אסיפה. וכדי לחלק בין לקיחת האפר, שמדברים על שבאים לאסוף את האפר, לבין נתינת המים שכתוב אחר כך. איקטיב ולקח לשון יחיד ולקח מאפר שריפת החטאת, אז הרי בהמשך כתוב ונתן עליו מים חיים. אז אם כן, הכל פה לשון יחיד. אבא אמינה, היינו סבורים לומר שהתורה פה מדייקת, כי הרי כתוב שם חוקה. כל מה שכתוב שם זה מעכב, זה חייב להיות בדיוק כמו שזה כתוב. אז היינו אומרים, אבא אמינה, שקיל חד, חייב להיות שאחד לוקח את האפר, ויעיב חד, ואותו אחד גם צריך לתת את המים. לכן כתב רחמנה ולקחו לשון רבים, שאפשר גם שניים שיקחו. היא כתב רחמנה ולקחו, ואחר כך היו כותבים במקום מה שבאמת כתוב, ונתן, היו כותבים ונתנו, אבא אמינה, פה היינו אומרים שחייב להיות שתיים בכל העבודות. דשק ליתרי, שצריכים שתיים שיקחו את האפר, ואותם שתיים יאהבו תרי, הם גם יתנו את המים ויקדשו את המי חטאת. לכן כתב רחמנה, לעניין לקיחת האפר ולקחו לשון רבים, ולעניין הנתינה של המים ונתן לשון יחיד, כדי ללמד אותך שזה לא מעכב פה. ואפילו שק ליתרי, גם אם שניים לוקחים את האפר, ויעיב חד ואחד נותן את המים, זה גם בסדר. כאן בסוף הגמרא מביאה את הדרשה שהיא בעצם אבן יסוד ממש לעניין פרה אדומה. פסוק אומר, ואיזה טהור על הטמא. מי שמזה טמאי חטאת לתאר את הטמאים, כתוב עליו שהוא צריך להיות טהור. וזה מיותר, כאן רש"י מבאר, מכיוון שכתוב על פרה אדומה לשון חטאת. חטאת זה סוג קורבן, אז זאת אומרת שפרה אדומה זה כמו קורבן, וקורבן ודאי חייב לעשות על ידי טהור, למה צריך בכלל לכתוב כאן ואיזה טהור? אלא זה בא ללמד שמספיק שהוא טהור קצת, לא חייב להיות טהור לגמרי, מספיק שיש לו שם טהור, לא חייב להיות שהוא טהור בטהרה מושלמת, מכלל שלדברים אחרים הוא טמא, לימד על טבול יום, שרק טבל ועדיין לא העריב שימשו, עדיין לא נהיה לילה, הוא רק עבר את השלב הראשון של הטהרה, שקשר בפרה, הוא קשר בעבודות של פרה אדומה. ואפילו שהוא פסול מתרומה עדיין, והוא עדיין טמא לעניין קורבנות ולעניין לכסף את המקדש, לעניין אפר פרה אדומה, לעניין עבודות פרה אדומה, הוא נחשב טהור. כי הרי אנחנו יודעים שלעניין טהרת מצורע, כתוב ורחץ במים וטהר, כתוב לשון שעצם זה שאדם טובל הוא כבר נקרא טהור. לעניין מהו טהור, הוא לא נהיה טהור לגמרי, כי הרי צריך שיהיה ערב, כמו שלמדנו דרשות מפורשות. אבל התורה קוראת טהור גם לאדם שרק טבל. אז זאת אומרת כאן כשתורה כותבת ואיזה טהור על הטמא, מדברים כאן על טהור כזה בדרגת טבול יום, שהוא קשר לעבודות של פרה אדומה. עד כאן דף ע"ב.